עכשיו הדור שלנו, הפודקאסט של הצעירים, מבית התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות. מגיש יושב ראש ההתאחדות, שלומי יחיאב.
אז הלן לכל הסטודנטיות והסטודנטים היקרים שהצטרפו לנו לפרק הרביעי בסדרה, בסדרת הפודקאסטים לקראת ועידת הצעירים והצעירות, הראשונה והגדולה בישראל, שתארך ב-17 ביוני בבנייני אומה בירושלים. והפעם שמענו את הפרק האחרון ואולי המיוחד בסדרה. אנחנו הולכים לדבר בעצם על לכידות, על אחריות משותפת, על אולי אחד הנושאים שאנחנו מרגישים בשבועות האחרונים, שאולי מאיימים ביותר לפרק את הדבר הזה שנקרא החברה הישראלית, ומאיים בעצם על העתיד של כולנו כאן. היום יש לנו אורח מאוד יקר לכולנו, הרב שי פירון, שר החינוך לשעבר, נשיא תנועת פנימה, ועושה הרבה הרבה דברים ביום יום לטובת הדבר הזה שנקרא לכידות חברתית. אז שלום שי, קודם כל תודה שהגעת אלינו.
שלום שלום, קודם כל אני שמח מאוד להיות פה, ומכל התארים הלא חשובים שלא הזכרת, שאני מאוד אוהב את אגודת הסטודנטים.
זה כמובן הכי חשוב. אז באמת שי נמצא איתנו גם כאן היום, כדי לדבר קצת כהכנה לוועידה, וגם בעיקר יצטרף אלינו ביום חמישי הקרוב, לשאת את אחת ההרצאות המרכזיות, ואולי לנסות לאתגר את סוגיית השורש, שכמו שאמרתי הכי מטרידה אותנו. אז שי, נראה לי לפני שנצלול דווקא לאזורים של הפתרונות, שאנחנו כהתאחדות בדרך כלל יותר רגילים אליהם, אני אשמח דווקא לשמוע ממך איך אתה רואה אולי את האתגר הזה.
אני חושב שאנחנו צריכים לשנות קודם כל את השיחה שלנו על לכידות חברתית, משום שלכידות חברתית בדרך כלל אומרת, תשמע, לך יש עמדה, לי יש עמדה, בוא נלמד לדבר יפה ביחד. אני בדיוק בא עכשיו, לא בדרך לא מותרת, כי אני מקפיד על החוק, אבל אני מנהל מהבוקר הסתמסויות מאוד מאוד מעניינות עם אחינו המניני. אתמול הייתה לה איזושהי התבטאות, אמרה על ראש הממשלה איזה ביטוי חריף, ואנחנו ככה, עכשיו תשאל למה אני מנהלת את השיחה, למה אני צריך לכתוב לה, למה זה מעניין בכלל. אז זה נורא מעניין. קודם כל, אני ואחינו המנהלים כבר הרבה מאוד שנים מתכתבויות, על עמדות שונות, ותמיד תמיד זה נמצא בתוך איזשהו, ואני רוצה להגיד איזה משפט מרתק שכתבתי לה היום, מרתק לא מבחינתי, מבחינת התגובה שלה, זה שבאיזשהו המקום אמרתי לה, את חושבת שפגעת בנתניהו, אבל לא פגעת בנתניהו, פגעת בנו. ואני רוצה רגע להסביר מה זה לכידות. לכידות זה בעצם אומר שכדי שחברה תוכל להתקיים, צריך להיות לה איזשהו סיפור משותף. אנחנו לא יכולים להתקיים רק מכוחם של חוקים, ואנחנו לא יכולים להתקיים רק מכוחם של הסכמות. אנחנו צריכים להתקיים מכוחם של רעיונות משותפים. יש איזשהו רעיון שהוא גדול מאיתנו, שהוא גדול מסך חלקנו. אתה יודע שכבר בפילוסופיה הגדירו מה זה חיים משמעותיים, חיים שיש משהו שאתה מוכן למות בשבילו. אתן דוגמה מהחיים שלך, שלומי, כמי שמכיר ומלווה אותך, מהרגע שאתה הופך להיות אבא, חיים שלך הופכים להיות מהותיים, כי משמעותיים, כי בעצם הילד שלך או הילדה שלך הופכים להיות משהו שהוא יותר ממך, הוא גדול ממך. ואחד הדברים שקרה לנו בחברה הישראלית זה שבעצם אין לנו משהו שהוא גדול מאיתנו. יש משהו שגדול מאיתנו לדתיים, ויש משהו שגדול מאיתנו לחרדים.
לכל קבוצה.
לכל קבוצה. אבל מה הדבר שהופך להיות הדבר שהוא גדול מאיתנו של כלל האזרחים של הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל? ולזה קוראים אתוס, לזה קוראים נרטיב, לזה קוראים סיפור. עכשיו, הרבה מאוד שנים היה לנו סיפור, והסיפור שלנו היה אנטישמיות. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד, וככה כל דור ודור עומדים לכלותינו. ובעצם המדינה הזאת קמה, בהרבה מאוד מובנים, על טראומות השואה. אנחנו היינו 6 מיליון יהודים, נכחדו, נרצחו, נטבחו בשואה, אנשים שבאו מארצות המזרח חוו פרעות, השואה הגיעה גם לצפון אפריקה, ועוד שורה ארוכה של מקומות. ובעצם אנחנו הקמנו את המדינה, מתוך איזושהי תפיסה שזה יהיה הבית של כולנו. הנה, סוף כל סוף, יהודים יוכלו ללכת ברחובות בלי לפחד. זה שלומי לא מספיק לדור שלך. זה מספיק לי, משום שאני בן של דור שני לשואה. זה מספיק להורים שלי. זה לא מספיק לנכדים שלי. אנחנו לא יכולים לכונן חברה שבה הדבר היחיד שמצרף את כולנו זה הפחד מפני מישהו אחר. אנחנו לא יכולים לייצר חברה שבה הדבר היחיד שמלכד אותנו זה איראן. אנחנו לא יכולים לייצר חברה שהדבר היחיד שמלכד אותנו זה חיזבאללה או החמאס. אנחנו צריכים איזשהו סיפור. והטרגדיה הגדולה של מדינת ישראל, זה שבמשך 30-40 שנה, הפקרנו את הצורך לחפש סיפור, הפקרנו את הצורך לחפש מהו הדבר שגדול מאיתנו, שבשבילו שווה לגור בשכונה הזאת במזרח התיכון, בזמן שיש שכונות לא פחות רעות, ברלין, פריז, וכשאתה אדם צעיר, ואתה אומר ככה, תשמע, תעודת בגרות צ'ק, תואר אקדמי, צ'ק. חובתי לחברה צבא, צ'ק. אוקיי, סבבה. אז עכשיו בואו אני ארוץ קדימה. אני בן העולם הגדול, אני אדם הרבה יותר אוניברסלי. כדי לחבר אדם למקום הזה, בתוך המתחים של יהודים וערבים, בתוך ישראל, בתוך המתחים של דת ומדינה, בתוך ישראל, בתוך המתחים של משילות ושלטון החוק, בתוך ישראל, אתה צריך סיפור גדול. ובזה נכשלנו כישלון חרוץ.
אז האמת אני מאוד מזדהה, ואני אפילו, אתה יודע, בסביבות הסטודנטיאליות והצעירות שלנו, לפעמים זה על גבול הדחקות שרצים למי יש דרכון זר וכל מיני כאלה. אני חייב להגיד שבתקופה האחרונה, אתה רואה את המרחבים שזה יוצא ממרחב כבר הצחוק, שזה כבר הופך להיות למרחבים שצעירים באמת מסתכלים, אם פעם זה היה רק בהיבט תעסוקתי, פתאום אני באמת מרגיש ומזדהה עם מה שאתה אומר שזה, תלוי באולי איפה המקום שלי, איפה אני שייך בתוך הפאזל הזה.
וזה נובע מהרבה מאוד סיבות. קודם כל, אני ממש מרגיש שזה נכון. אתה יודע שסיפרו שהיה משחק כדורגל לפני כמה ימים בין ישראל לפורטוגל, אז אמרו של-22 שחקנים היו דרכון פורטוגלי. כי כשאתה פוגש היום, אתה פותח היום את אתרי אינטרנט, בכל מקום כתוב, אם אתה רוצה דרכון פורטוגלי, תפנה לעורכת הדין הזאת או לעורכת הדין הזה. ואז אתה שואל את עצמך, מה קרה פה? מה קרה פה? אתה שלומי, אתה שירת, אתה פעיל ציבורי, איך יכול להיות שבן אדם עסוק בשאלה שהוא רוצה דרכון? עכשיו, הוא לא רוצה דרכון, אני רוצה להגיד משהו לצעירים של היום, כי בסך הכל, אמנם לצערי הרב, אינני צעיר, אבל יש לי ילדים צעירים, ויש לי ילדים בשלב הזה. הוא לא רוצה דרכון בגלל שהוא מפחד, הוא רוצה דרכון בגלל שלא טוב,
כן.
הוא רוצה דרכון בגלל עולם הרעיונות, כלומר, אין פה משהו מלהיב, משהו שבא ואומר, אני חלק מהסיפור, ובוא ננתח למה זה קרה.
אני רוצה אולי אפילו לפני לנתח, לדבר גם על המרחבים איפה שאנחנו בעצם פוגשים אולי אחד את השני. כי בסוף, כמו שאתה אומר, שאנחנו רוצים לייצר פה סיפור משותף, אתוס, אנחנו לא רוצים לייצר רק ל-50% מהאוכלוסייה, אנחנו רוצים לנסות לקלוע לפחות לרוב הגדול של האוכלוסייה לסיפור הזה. ואנחנו כסטודנטים, בדיוק היה לי היום שיחה עם חבר מוסלמי, סטודנט שבדיוק קצת דיברנו על זה, שכמה משוגע זה, שהפעם הראשונה שאתה פוגש מישהו שונה ממך, זה פחות או יותר היום באקדמיה. וגם צריך להגיד, אני לומד באוניברסיטה העברית בירושלים, זה לא שפגשתי חברים חרדים או מוסלמים או שונים ממני, במסגרת המסדרונות הלימודים ולמדנו ביחד, זה כי באגודת סטודנטים, כי הייתה נציגות לפה ונציגות לשם, והיית רוצה לשמוע את ההסתכלות שלך, כאילו שהחברה הישראלית, אם אנחנו רוצים לשנות אתוס, האם אנחנו מסתכלים על האקדמיה כהנקודה הראשונה שצריך להסתכל על זה, או האם צריך לעשות תהליכים מקדימים?
קודם כל, בפועל אתה צודק. בפועל, היום, בהתחשב בעובדה שהצבא איננו נקודת מפגש לחרדים וערבים, בהתחשב בעובדה שבכלל אנחנו תמיד אומרים שתי מדינות לשני עמים, אז אני אומר, יש לי שני בנים, שניהם עשו שירות מאוד משמעותי בצבא, אחד היה בכפיר, בסרט חרוב, השני היה ב-8200, שתי מדינות לשני עמים, זה לא דומה, גם מבחינת השירות וגם מבחינת מה כל אחד מהם ירוויח בחיים ביום של אחרי השירות. אז הצבא הפסיק להיות, למרות שאני מאוד 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 סבור שצריך להיות צבא העם, וזה לא הפודקאסט הזה, וצריך לדבר על זה, ולמה זה מאוד משמעותי, אבל בעצם קרה לנו כאן דבר, שהאקדמיה היא בעצם המקום האחרון, המבצר האחרון, שבו מתקיים איזשהו מפגש, איזשהו מרחב, אתה יודע מה, אפילו ברמת החנות הספרים,
קפיטריה.
או הקפיטריה. איזשהו מפגש שבו יש מרחב של טוב משותף, שבו נפגשים אנשים יחד. עכשיו, האם זה היה צריך לקרות לפני כן? בוודאי שזה צריך לקרות לפני כן, אבל זה בדיוק מה שאמרתי מקודם. למה זה לא מתרחש לפני כן? מסיבות של פחד. החילונים יגידו הדתה, החרדים יגידו הכלנה, הערבים יגידו יש לנו שפה. כלומר, אנחנו כל כך חרדים אחד מהשני, וכתוצאה מזה שאנחנו לא חרדים אחד מהשני, תראה מה קורה. מתרחשות שתי תופעות נוראיות. התופעה הראשונה, בגלל שאני לא מכיר אותך, אז אני יותר מפחד ממך, כי כשאני אכיר אותך, איך אני אכיר אותך? דרך התקשורת. מה אני מכיר בתקשורת? את התמונות הקיצוניות. אז אני לא אכיר אף פעם את הערבי הישראלי, אני אכיר את הערבי ישראלי שהתפרע ברחוב בלוד. זה המפגש שלי עם ערבים ישראלים. אני לא אכיר את החרדי, אני אכיר את החרדי שסירב להנחיות בקורונה ופתח את התלמוד תורה שלו בימים שבהם היה אסור. אני לא אכיר את החילוני הרגיל, אני אכיר את החילוני שאמר, נא לא לפתוח דוכן תפילין בבית ספר הזה והזה. ואז החרדות עוד יותר גדולות, זו תופעה הראשונה. והתופעה השנייה היא כזו. אתה, שלומי, יודע שלמרות שאתה חלק מאוכלוסייה, למרות שאתה חלק נקרא לזה לצורך העניין שבט, אתה יודע שהשבט שלך הוא לא שלם. יש בו חסרונות, חסרונות אידיאולוגיים, יש בו באגים, יש דברים שהם לא עובדים כמו שצריך. אבל מכיוון שאתה לא חדור פשן, איך אתה בעצם סותם את החורים שלך, בזה שאתה מראה שהחורים של השני יותר גדולים. כלומר, הדרך של החילוני כשם קוד, להראות למה חילוניות היא דבר טוב, למרות שהיא מעלה המון שאלות על מסורתיות, והיא מעלה המון שאלות על היחס בין פרט לבין אתוס של אומה, והיא מעלה המון שאלות בין פרטיקולריות לאוניברסליות. הדרך שלך להתמודד עם השאלות היא בזה שתגיד, החרדי יותר גרוע, המתנחל יותר גרוע, הערבי יותר גרוע. ואז מה קרה כאן? במקום שהחסרונות שלך יגידו, אני רוצה להיפגש עם החרדי, כי אולי המבנה המשפחתי שלו יכול ללמד אותי משהו על המבנה שלי, אולי אני צריך לשאול את עצמי, למה רוב ארגוני החסד, יד שרה, עזר מציון, זיכרון מנחם, זקה, ארגון הצלה, למה הם באים מהעולם החרדי? מה יש שם שאין בי? אז במקום לעשות את זה, אתה משחיר אותו, אתה הופך אותו להיות, במקרה הזה, משחיר זה גם נכון, אז אתה הופך את זה להיות הרבה הרבה יותר חמור, ואני חושב שהסיפור הזה, הסיפור העמוק הזה, שבו אנחנו, כולנו, לא נפגשים, פעם ראשונה זה מגדיל את החרדה, ופעם שנייה לא רק שזה מגדיל את החרדה, זה מגדיר את הניכור והשנאה. ולכן האקדמיה יש תפקיד, אני רוצה לומר, שבאים לאקדמיה גם כדי ללמוד. אבל אני חושב שראשי האוניברסיטאות צריכים לעבור איזשהו תהליך מאוד עמוק, הם צריכים לדעת שיש לסטודנטים ולמנהיגות האקדמית תפקיד מאוד גדול, משום שהם, נקרא לזה, המעבדה האחרונה שבה מתקיימת לכידות חברתית במדינת ישראל. והם צריכים להבין שזה לא רק nice to have שאתה תעמוד ולפניך תהיה מישהי חרדית ומישהו ערבי, ואחד יהיה ככה ואחד יהיה ככה, אלא בלי לייצר, בלמשל חלוקה לקבוצות עבודה משותפות, בלמשל להטיל מטלות חקר משותפות. האקדמיה חייבת לקחת על עצמה, ולא באיזה מין תקווה ישראלית כזאת, זה צריך להיכנס לתוך לימודי הליבה. אם זה לא ייכנס לתוך עבודות הגמר, בהיסטוריה או ברפואה, בפיזיקה או בטכנולוגיה, זה לא יעבוד. להגיד שעתיים בשנה או בסמסטר או בשבוע, נעשה תוכנית ישראל...
זה קצה הקרחון.
זה קצה הקרחון, זה צריך להיות בשגרת החיים. כשאתה עושה עבודה באוניברסיטה, אז אתה יושב עם חבר, ואתה מזמין אותו אליך הביתה, או שאתה הולך אליו הביתה, כי אתה צריך לכתוב עבודה. אבל תשאל את עצמך כמה פעמים היית, כתבת עבודה עם מישהו חרדי, והלכת אליו הביתה. ראשי האקדמיה צריכים להשתמש בכוח הזה של סטודנטים מקבוצות משותפות, כדי להפגיש ביניכם לא באירועים מיוחדים, אלא בשגרת החיים.
אז בדיוק לנקודה הזאת, אני אפילו אתן דוגמה שחוויתי על בשרי, ולמה אני כל כך מסכים עם מה שאתה אומר. אני שעברתי מתואר ראשון לתואר שני למדיניות ציבורית, הייתי צריך לעשות השלמות של לימודים, קצת סטטיסטיקה, דברים שלא למדתי בתואר הראשון.
ומסיעותים.
כן, היינו קבוצה קטנה, אני ועוד כמה חברי מדעי הרוח לשעבר ומשפטים, ואחד מהם הוא פשוט ממוסד אחר, למד במכון לב, כמובן
מוסד דתי.
כן, דתי, הוא מהקהילה החרדית, ומה שהיה מופלא, מכון לב זה מוסד להנדסה. והוא לא למד כמובן לימודי ליבה, הוא השלים את הכל שם, והוא היה המנטור שלנו. הוא עזר לנו לעבור את הלימודי ההכנה, הסטטיסטיקה, המתמטיקה, עזר לנו קצת להתרנן על 5 יחידות מתמטיקה, וזה פשוט עובד. זאת אומרת, האינטראקציה הייתה באמת לא רק ממקום של מעגלי שיח, בוא תכיר אותי, תכיר אותך, אלא מתוך מפגש חברי שעבדנו ביחד, למדנו ביחד, ואני חושב שהיום האקדמיה היא פשוט, היא לא רואה את זה כיד, ואנחנו התבשרנו אתמול בממשלה, וכולנו כמובן מברכים שזה יקרה, ושרת חינוך, שרת השכלה גבוהה, ואני חושב שבאמת זה הזדמנות, אחד הדברים שאנחנו תמיד מנסים לייצר את המגע, כי היום האקדמיה מאוד חוששת מהאזור הזה של, אם זה נבחרי ציבור, או אפילו מאיתנו, שאנחנו באים כהתאחדות, ובאים אנחנו רוצים לייצר איזה שינוי, זה שזה פחד, מתכנסים פנימה, זה יפגע באזורי חופש, אבל לדעתי זה שומת קרקע הרבה יותר גדולה, וזה באמת ההזדמנות לייצר פה, כמו שאתה אומר, את הסיפור, את החיבור שלא קורה באף מקום אחר. רוצה לשאול על עכשיו מחוץ לאקדמיה, עלינו כדור צעיר, כי בסוף הדור הצעיר מחוץ לכותלי האוניברסיטאות יש גם, כמו שאתה יודע, יש קהילות סטודנטים, שאתה גם כמובן מלווה אותנו בתוצרת הארץ, והצעירים היום, אני חושב שאם גם מדברים על מה דור צעיר יכול לעשות בתקופה הזאת, זה אחד הדברים שמאוד מרתקים אותנו, להיות חלק בכתיבת הסיפור והבנייה. אשמח לשמוע איך אתה רואה את זה.
אז תראה, קודם כל אני חושב ש... אני אומר כך, קודם כל אתה ואני יודעים שחלק גדול מהמנהיגות הפוליטית שצמחה כאן ב-70 השנים, שמדינת ישראל קצת יותר כמובן שקיימת, הם באו מתוך אגודות הסטודנטים. וזה אומר שהם שם, במקום הזה שבו אתה נמצא עכשיו, יש איזושהי קרקע מאוד מאוד עמוקה לפיתוח רעיונות. אני סבור שהסטודנטים בישראל חייבים להיות התנועה האקטיביסטית המובילה בישראל. ואני רוצה גם לפרט מה זה אומר. אני חושב שדיברנו על סיפור, אבל לא אמרנו מילה עליו, אז בוא נגיד עליו מילה. בוא נאמר שלמשל, אתה ואני יודעים ממחקרים שאתם עשיתם באגודת הסטודנטים, שלמרות שאולי בתוך האקדמיה יש ירידה בכמות הלומדים במדעי הרוח, אבל ברמה הפרטנית האישית יש עלייה עצומה של אנשים שלומדים מדעי הרוח. הם פשוט לא עושים את זה באוניברסיטה, הם הולכים לקולות, פנים,
מדרשות
ועוד כהנה וכהנה, אין פרט ועוד כהנה וכהנה. וזה נובע בגלל שבאוניברסיטה לומדים את ההיסטוריה של הרעיונות, ובמדרשות עוסקים ברעיונות עצמם. ואני חושב שאתם צריכים למרוד ברעיונות של פעם. התפקיד שלכם, קודם כל, זה למרוד ברעיונות מטומטמים, שכאילו יש רק ימין ושמאל, ושכאילו דת זה לדתיים, ודמוקרטיה זה לחילונים. אתם צריכים בעצם למרוד בדור שלי, שהיה דור דיכוטומי, שדיבר כל הזמן או-או. אתם לא רק צריכים לנהוג ברכב היברידי, אתם צריכים להיות היברידים. ובתור שכאלה, המרידה הראשונה שלכם צריכה למרוד במושגים שאנחנו הנחלנו לכם בטעות. אתם צריכים להפסיק להסתכל על העולם בעולם של חלוקות לקבוצות ולמגזרים ולשבטים. זה מרד ראשון שלכם. המרד השני שלכם צריך להיות מרד המשמעות. מרד המשמעות אומר שלא יעזור לאף אחד כלום. אני מסתכל, מדינת ישראל היא כמובן יהודים וערבים, אני מסתכל לצורך הדיון הזה מהעולם היהודי, כאדם, כאזרח יהודי, כרב בישראל, ממש לא מהמקום הדתי שלי. אתם חייבים להבין שאין מקום למדינת ישראל בלי השורשים היהודיים שלה. וזה בסדר גמור שאני ואתה נתווכח על המשמעות של, של המושג יהודי. אבל אם אתה לא תכיר את מה שהנביא ישעיהו אמר על גר יתום ואלמנה, ואם אתה לא תבין מה זה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, ואם אתה לא תבין שכשהיהדות התחילה, היא הייתה הראשונה שדיברה על מצווה של ואהבת לך כמוך, ומצד שני אמרה, הוכח תוכיח את עמיתך. ואם אתה לא תבין, סליחה, שיש לנו מצווה של צדקה וסולידריות. אם לא תבין שזה לא יושב על איזה אירוע נקודתי, בגלל שיש לך רגשות מוצלחים, אלא זה ההיסטוריה שלך, זה המורשת שלך. אתם, צעירים, הפקרתם את המורשת לאנשים קיצוניים. ואם לא תיקחו בעלות על המורשת היהודית, ואם לא תיקחו בעלות ואחריות על התרגום שלה ועל התאמה שלה, זה לא יקרה. ולכן אתם חייבים להתחבר מחדש למושגים כמו יהדות, למושגים שנראים אולי לבני דרוכה החיים כמו ציונות, למושגים שאולי נראים לבני דרוכה החיים כמו ממלכתיות. אז זה המרד השני. המרד השלישי הוא המרד שאומר צריך לפעול. לפעול זה אומר, אם מדינת ישראל, סליחה, מתמודדת עם בדידות של קשישים, אתם תהיו, תקימו את חיל החלוץ של מפירי הבדידות. אם מדינת ישראל מתמודדת עם שפה, אתם תתמודדו עם אנשים שמדברים לא יפה. אתם לא תיתנו לאנשים להתלהם. אתם תחייבו אותם להתווכח, אתם תחייבו אותם, אבל אתם תהיו שם. פעם אחת תפגינו נגד מי שמדבר לא יפה. פעם אחת תפגינו נגד אנשים, תגידו, זה לא לגיטימי. אני תמיד שואל את עצמי, מה הם עשרת המילים מימין ומשמאל, שאני לא מוכן יותר שיגידו אותם, שאני לא מוכן יותר שיאמרו אותם? מה הם עשרת המילים? בואו נחליט ביחד, תובילו אתם ותגידו, מעכשיו, מי שאומר את המילה בוגד, מי שאומר את המילה נאצי, מי שאומר את המילה, ובואו נחשוב ביחד, הוא לא לגיטימי, הוא לא יכול להיות יותר נציג ציבור, הוא לא יכול יותר לייצג אותנו. מה הם עשרת המילים שהסטודנטים, למעלה מ-100,000 סטודנטים בישראל, כשמסתכל על זה בחבילה שלמה, בוגרים, תואר שני, תואר ראשון וכו', מי שאומר את המילים האלה לא יכול להיות נציג ציבור. ואחר כך להקים מפעלים, בדיוק כמו שהקמתם קהילות צעירים. איך קהילות הצעירים יבנו גם שיקונים לבוגרים? קחו את הערים המעורבות ותהפכו אותם להיות מודל וסמל דרך הסטודנטים, כי אנחנו חיינו בדור של פילוג, ואתם צריכים להיות נושאי נס המרד של דור האיחוד.
אבל אני אתגר אותך לפני סיום, שי. איך אנחנו לוקחים את זה, את שלושת הזירות של המרד ואת האנרגיה, ולא הופכים את זה שוב אולי לתנועה רעיונית שיוצאת רק מקבוצה אחת? כי לי קל להבין ולהתחבר לאזורי מסורת, כי זה מבית. אבל איך אני לוקח מישהו אחר שהוא לא מחובר לזה? איך אני לוקח את הסטודנט החרדי או הסטודנטית החרדית, שאפילו היכולת שלנו לייצר אינטראקציה ברמות הדיגיטל היום היא לא באותה קלות, וכמובן הסטודנט מהחברה הערבית?
ארבעה דברים. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה קודם כל, זה לא מסע קצר. כן. זה קודם כל יותר מפגשים אותנטיים. לא מפגשים של ויכוחים, ולא מפגשים של גשר של פעם, אלא מפגשים אותנטיים, הכירות אמיתית. הדבר השני שצריך לקרוא זה למידה משותפת. הדבר השלישי זה באמת, תיקחו על עצמכם את המשימה לנסח את האמנה החברתית החדשה של ישראל. מהי האמנה החברתית? איך תראה ישראל? בשאלות של דת ומדינה, בשאלות של דמוקרטיה ומשילות, סליחה, בשאלות של מגורים משותפים, האם מדינת ישראל בעצם לוקחת נקרא לזה יעד, אני לא בונה יותר שכונות רק לחרדים, אני לא בונה יותר שכונות רק לדתיים לאומיים, אני עכשיו צריכה להרבב בין כולם. תשאלו את עצמכם שאלות, איך אתם גורמים לכך שבתוך מערכת החינוך היסודית והעל יסודית, כחלק מתוכנית הלימודים, יערך מפגש בין תלמידים. אמנה חברתית חדשה, שאחר כך תקודם לחקיקה, שאחר כך תקודם לפעולות. והדבר האחרון זה תוכניות ממשלתיות שמעודדות לכידות חברתית. אני סבור, אני אומר את זה בעצב, שאתם לא מודעים לכוח שלכם. ואני סבור שיש כאן, יושבים פה יותר ויותר צעירים שמבינים שזה לא יכול להמשיך כך. עכשיו, מה זה הככה הזה? כל אחד יגיד מה זה הככה הזה. אנחנו נמצאים היום, אנחנו מקליטים את זה יום אחרי השבעת הממשלה. אני נמצא ביום שבו אני חושב שהתפקיד של אדם נורמלי זה לדעת שכשיש לך במשפחה, שלומי, חצי אבלים וחצי שמחים, אתה לא יכול להיות צועל, אתה צריך לחשוב איך אתה מושיב אותם ביחד לשולחן. תחשוב שעכשיו שני אחים שלך, אח אחד שלך אבל, ואח אחד ששמח. מה הדבר הראשון שאתה עושה? איך מקרבים ביניהם? אני חושב שיש לכם תפקיד היסטורי. אתם הפכתם להיות אגודת סטודנטים בתקופה רוויית תלאות, שבה באמת, אני אגיד לך משפט, והוא לא משפט פסימי, הוא משפט אופטימי. אני אגיד לך מה המשימה שלכם. מעולם, העם היהודי לא הצליח להיות אוטונומי יותר מ-78 שנים.
וואו.
בית ראשון ובית שני לא החזיקו מעמד יותר מ-80 שנה. המשימה שלכם זה לדאוג שהפעם שנת ה-78 לא תהיה השנה של החורבן, אלא תהיה שיא של תהליך של בניין, ואני מאמין בזה.
אני חושב שזה בדיוק, אם אנחנו מסכמים, זאת המטרה שאנחנו יוצאים ממנו.
ואני רוצה לומר לך משפט אחד לסיום. אני רוצה שמי שמקשיב לפודקאסט הזה, לא יחשוב שבאתי לכאן להגיד דברים מתוקים, כאלה שמנותקים מהחיים. חברים, תקשיבו טוב, אני מתנצל על מה שאני אומר עכשיו. אני איש מעשה, אבל אני יודע שמעשים מחוברים לרעיונות. הגיע הזמן להפסיק לדבר על אנשים. זה לא או נתניהו, או יאיר, זה רעיונות. הגיע הזמן רעיונות. ואתם אנשים של משמעות, לא תוכלו להתקיים, אם לא תעמיסו על הכתפיים שלכם משמעויות ורעיונות, ומי אם לא אתם.
אז בהחלט, ואני אגיד שעם האנרגיה הזאת, שי, אנחנו בדיוק הולכים זה הספיריט שאנחנו הולכים איתו לוועידה, זה ועידה שונה, אנחנו לא באים רק לשמוע, אנחנו מתחילים עם לשמוע, לפתוח את הראש, אבל אנחנו באים גם לעבוד. אנחנו באים, המושבים השלישיים, זה מושבים של יצירה, שאנחנו הולכים בכל אחד מהמרחבים, לסרטט, כמו שאתה אומר, את תמונת העתיד שלנו, ומשם אנחנו מתגלגלים עם זה לממשלה, חקיקה, אבל בעיקר, קודם כל לעצמנו, שאנחנו נסרטט איך אנחנו רואים את העתיד כאן במדינה. אז אני שוב אגיד לך תודה רבה שי שהצטרפת גם היום, גם לוועידה, ואני קורא לכם יום אחרון להרשמה, ב-17 ביוני, בבנייני האומה בירושלים, תצטרפו אלינו, וניפגש שם.
ניפגש, וזה רק ההתחלה, כי נגיע רחוק. תודה רבה.
תודה.
עכשיו הדור שלנו, מבית התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות.